שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרה על קניית דירות מקבלן. ובפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על אולי הדבר הכי חשוב כשבאים לקנות דירה לנייר, בטח כאשר מדובר בדירה להשקעה, וזה בחירת המיקום של הדירה. גיא, מה הכוונה פה?
הכוונה לאיזה קומה ואיזה כיוון האוויר, נכון?
כן, אז כן, זו בדיוק לא הכוונה. עם כל הכבוד להאם אני בקומה שביעית או חמישית, ומה המשמעות הכלכלית של הפער ביניהם, והאם אני צופה לפארק או לחנייה, הדברים האלה חשובים, אבל הם לא איפה שהכסף הגדול. בכללי, הכסף הגדול הוא איפה שהמגמה הגדולה מתרחשת, וכאשר אנחנו באים לקנות דירות בטח על הנייר, הרבה יותר מעניין אותי לקנות בשכונה הנכונה, באזור הנכון שיש בו את הפוטנציאל המתאים, מאשר בדיוק איזו דירה קניתי מאיזה יזם. זה לא של הדברים האלה אין שווי כלכלי. דיברנו על זה בפרק הקודם, לקנות דירה מיזם טוב, יש לזה שווי כלכלי, וגם היזם בדרך כלל גם יודע לתמחר את זה בצורה כזאת או אחרת פנימה. אבל השאלה איפה אני קונה את הדירה, היא השאלה הכי גדולה בכלל בעולם הנדלן, ובייחוד כאשר אנחנו מדברים בדירות על הנייר. גיא, אתה רוצה אולי להרחיב למה כאשר אני קונה דירה יד שנייה, שאלת המיקום היא אומנם חשובה, אבל לא כמו כאשר אני קונה דירה חדשה.
כן. בדירות יד שנייה אנחנו מבינים מה אנחנו קונים. כלומר, אנחנו קונים דירה בשכונה מסוימת, עם אופי מסוים, וגם השינויים שצפויים להיות בשכונה קדימה, כתוצאה מ... אם זה תשתיות תחבורה שעתידות לקום, או מגמות של הגירה, זה דברים שאפשר פחות או יותר לצפות מראש. כשאנחנו קונים דירה בפרויקט חדש, לפעמים זה יהיה בשכונה חדשה, ולפעמים אפילו, היום פחות, אבל אפילו בעיר חדשה, הרבה יותר קשה להבין מה אנחנו מקבלים בסופו של דבר, והשונות בתוצאה יכולה להיות הרבה יותר גדולה. ואיפה שהשונות בתוצאה יכולה להיות הרבה יותר גדולה, המשמעות של הבחירה הנכונה שלנו יכולה להיות הרבה יותר רווחית.
נכון, נכון. ומהסיבה הזאת, כאשר אנחנו מחפשים לקנות דירה שהיא דירה יד ראשונה, המיקום הוא כנראה הפרמטר החשוב ביותר, הקריטי ביותר, שכדאי לנו להקדיש הכי הרבה זמן והוא הכי מעניין אותנו. כמובן אני מדבר שאנחנו קונים את הדירה הזאת להשקעה, וכאשר אנחנו מדברים על מיקום, בעיניי יש שני מרכיבים, שני דברים בסיפור הזה שהם קריטיים במיוחד. הראשון הוא כמובן אלמנט ההשבחה. מה הולך להיות במיקום הזה, בשכונה הזאת, בעיר הזאת, בעתיד, שהיום עדיין לא קיים. וכאשר הוא יהיה בעתיד, יש סיכוי טוב שהוא יגרום לאותו מקום להיות הרבה יותר נחשק. והדבר השני קשור לאלמנט עתודות הקרקע. והשאלה היא בעצם כמה עתודות קרקע יש לעיר בה בחרתי להשקיע. אני רוצה להבין מה הולך לקרות אחרי שיסיימו לשווק את השכונה החדשה בה אני קניתי דירה. האם הולכים לבנות עוד שכונה, עוד שתי שכונות, עוד ארבע שכונות? בכמה אוכלוסייה הולכת לגדול? יש לזה השלכות אדירות. יש בישראל המון ערים שמיועדות כמעט להכפיל את עצמם בטווח זמן מאוד קצר של עשור, עשור וחצי. אני חייב לדעת את זה, זה גם מתחבר לשאלה אסטרטגית. אם אני באסטרטגיית הקרוסלה, ואני מתכוון למכור את הדירה הזאת עוד 4-5 שנים, זה הרבה הרבה יותר מעניין אותי מה עתודות הקרקע, כי אני רוצה לדעת שעוד 4-5 שנים סיימו לבנות ואין עוד לאן לבנות. נגיד דוגמה טובה לעניין הזה היא בת ים, שלבת ים יש עתודת קרקע אחת אחרונה משמעותית, והיא שכונת פארק הים. ברגע שיסיימו לבנות את שכונת פארק הים, שזה עניין של כמה שנים לכל היותר, זהו. אין לעיר הזאת יותר עתודות קרקע. כן, תהיה התחדשות עירונית, אבל התחדשות עירונית זה משהו בקנה מידה שהוא הרבה הרבה יותר קטן. לעומת זאת, כאשר אני קונה דירה ואני באסטרטגיית הצבירה, ואני יודע שאין לי שום כוונה למכור את הדירה הזאת במשך עשורים, אז הרבה יותר מעניין אותי מאשר האם הולכים לבנות פה עוד שכונה או שתי שכונות בשנים הקרובות, הרבה יותר מעניין אותי לאן העיר הזאת הולכת להתפתח, והאם יכול להיות שהעיר הזאת, שהיום אני קונה בשכונה שהיא שכונה חדשה ואולי טיפה פריפריאלית לעיר, האם יכול להיות שעוד 15-20 שנה אני הולך להיות בפריים לוקיישן של האזור החדש יותר של העיר, שזה דווקא משהו שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי. אז השאלה הזאת של עתודות הקרקע הזמינות לבנייה, היא שאלה קריטית בעיניי, במיוחד כאשר קונים דירות בפריפריה. עכשיו, אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה של פוטנציאל ההשבחה, ולגעת בחלק מהדברים שיכולים ליצור השבחה משמעותית, במקום שאנחנו מחליטים להשקיע. זה נושא גדול, אני כבר אגיד, אפשר להקדיש לו פרק שלם בקלות, אני אגיד ברמה האישית, שזה נושא שמרתק אותי, ואני חושב שיש פה כמה דברים מרכזיים, ואני אתחיל דווקא מהרשות המקומית. רשות מקומית חזקה היא רשות מקומית שמטפחת את התושבים שלה, שמייצרת איכות חיים במקום בו הם גרים, ובסופו של דבר גורמת לתושבים לרצות להישאר. אם אני חושב על כמה מהערים המבוקשות ביותר בישראל, כמו לדוגמה גבעתיים, רעננה, כפר סבא, ויש כמובן עוד הרבה ערים שאפשר להוסיף לרשימה הזאת, מדובר בערים שאפשר להגיד עליהם שמעטים האנשים שעוזבים, הרבה אנשים גדלים באותן ערים, וגם אחרי שהם מתחתנים ומביאים ילדים לעולם, הם מחליטים להישאר כי איכות החיים היא גבוהה מאוד, ואותן ערים נוטות לעלות בערכן בצורה דרמטית, מכיוון שתמיד יש איזשהו מחסור בצד ההיצע, וזה מאוד מעניין אותנו, כאשר אנחנו באים לקנות דירה להשקעה, להבין איפה אנשים מרוצים מהחיים שלהם, איפה יש רשות מקומית שדואגת לתושבים שלה. יש רשויות מקומיות שהן חזקות, כמו תל אביב, שיודעות לספק לתושבים שלהם שירותים ברמה שהיא מאוד גבוהה, מעבר לשירותים הכלליים שאזרחי ישראל מקבלים. ויש לעומת זאת המון ערים שנמצאות בגירעון תקציבי, בצורה שהארנונה לא מכסה את העלויות השוטפות. והערים האלה הן כל הזמן באיזשהו מאבק קיומי, שמן הסתם אוכלוסייה חזקה מעדיפה לא לגור בהם. ובהקשר הזה אני יכול שוב לציין את בת ים, שאומנם אין לה הרבה עתודות קרקע, אבל זו עירייה שעד לאחרונה תמיד הייתה באיזשהו גירעון. זאת עיר שביחס לגודל שלה, יש פשוט מחסור ענק בשטחי מסחר, וזה כמובן משפיע על היכולת של העירייה לגבות מספיק ארנונה בשביל להיות מאוזנת מבחינה תקציבית, ומדובר במשהו שלאורך זמן פוגע מאוד ביכולת של העיר להפוך להיות עיר שמבוקשת על ידי אוכלוסייה חזקה.
כן, שבעצם אותו סיפור תקציבי, שיש עיריות שמסוגלות לגבות הרבה בארנונה עסקית ולספק איכות חיים טובה בהן, זה מן הסתם מתגלגל גם לעוד שירותים של אותן רשויות מקומיות. זה מתגלגל לאיכות החינוך, זה מתגלגל לאיכות התשתיות בעיר, זה מתגלגל לאירועים חברתיים, להרבה מאוד דברים. אז אני חושב שבבחירת עיר להשקעה, שווה לשים לב לעד כמה העיר הזו מבוקשת לתעסוקה, שזה מתחבר לנקודה שהיא חשובה בפני עצמה. אבל עיר שיש בה הרבה תעסוקה, הרבה מסחר, עיר שיכולה לקבל תקציבי ארנונה גבוהים, ולהיות עיר אטרקטיבית מהרבה בחינות אחרות. עכשיו, תעסוקה בפני עצמה היא חשובה, כי אנשים רוצים לגור קרוב למקום העבודה שלהם, זה אולי השיקול הכי חשוב, קרוב למשפחה וקרוב לעבודה. ועיר שהיא מרכז תעסוקה, כמו תל אביב, כמו ראשון לציון, שעכשיו עוברת תנופת בנייה מאוד משמעותית מבחינת תעסוקה, עם מתחם האלף, כמו כל האזור של רעננה, כפר סבא, שיש שם מתחמי עבודה ומשרדים משמעותיים, זה דבר שהוא אטרקטיבי להרבה מהאוכלוסיות החזקות שגרות באותם משרדים, ולא מוכנים להתפשר על לגור במרחק שהוא למעלה מחצי שעה נסיעה ממקום העבודה.
כן, אני אגיד שלא ברור לי מה יותר חשוב לאנשים, הקרבה למקום העבודה או החינוך. אני נוטה לחשוב שדווקא החינוך הוא פרמטר שלרוב האנשים, לרוב המשפחות, הוא הרבה יותר רלוונטי, הרבה יותר קריטי. וכמובן שכל הנקודות האלה שאנחנו מתייחסים אליהן, זה מאוד רלוונטי כאשר מדובר בשכונה חדשה, בבנייה חדשה, בעיר קיימת. זה הרבה יותר מורכב כאשר מדובר בעיר שהיא חדשה לחלוטין, עיר שהיא מהניילון. זה אומנם משהו שאנחנו לא רואים יותר מדי בישראל בעשור וחצי האחרונים, אבל זה בהחלט קיים, ואז כשאנחנו באים לנתח משהו שהוא לא רק שכונה חדשה, אלא עיר שהיא חדשה, או ממש רובע שהוא חדש, זה קצת יותר קשה, אבל אנחנו כן רוצים לראות שיש פוטנציאל משמעותי לעליית ערך, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על ישראל של העתיד, מדינה שהולכת להיות הרבה יותר צפופה עם הזמן, גם החשיבות של תחבורה, זה משהו שהוא קריטי, קרבה למערך של הסעת המונים, קרבה לכבישים מהירים. יש מתכון בסוף שהופך שכונה חדשה או עיר חדשה למוצלחת, והמרכיבים האלה הם מרכיבים בסיסיים בתוך המתכון.
כן. עכשיו אני רוצה לגעת טיפה באחד העקרונות הכי בסיסיים של כלכלה, שזה ביקוש והיצע. יש לנו נטייה לחשוב שמחירים נקבעים רק על ידי ביקוש והיצע, והתמונה היא טיפה יותר מורכבת. כי אם אנחנו מסתכלים למשל על אזורים שבהם מחיר דירה ממוצע, נגיד, הוא 2.5, 2.6 לצורך הדוגמה, והאוכלוסייה שגרה שם מסוגלת להרשות לעצמה, בין מבחינת ההכנסות שלה והיכולת שלה לקבל במשכנתא, ובין מבחינת ההון העצמי שעומד עבורה, אם האוכלוסייה הזו יכולה להרשות לעצמה לקנות דירות גם בשלושה ושלושה וחצי מיליון שקלים, אז האזור הזה יכול לחוות עליות ערך מאוד מאוד משמעותיות, לפעמים הרבה יותר מאשר ערים שבהן יש דירות שהן הרבה יותר זולות, אבל האוכלוסייה אין את היכולות הכלכליות לבוא ולקנות דירות יקרות יותר, מה שיגרום לכך שהביקושים לא יכולים באמת להעלות את המחירים באותה המידה. כלומר, בשוק נתון, מה שישפיע על עליית המחירים האפשרית בטווח הקרוב, הוא לא רק כמה אנשים רוצים לקנות דירות וכמה דירות פנויות יש, אלא גם מה היכולת הכלכלית של האנשים ביחס לאותו שוק, מה היכולת שלהם לעבור או לזלוג לשווקים אחרים, מה הנכונות שלהם, וגם עד כמה הדירות בסוף הן ניתנות לרכישה. כלומר, זה כמה דרכים להסתכל על אותו הנושא, אבל דווקא לפעמים בערים הכי רחוקות והכי זולות, יכול להיות שנראה עליית ערך משמעותית, כי הן היחידות שאנשים יכולים לעמוד בהן, אנשים מאותו האזור, מבחינת מחירים. יש פה הרבה פרמטרים שנכנסים לצפי הזה שמנסים לעשות, של איפה המחירים יעלו באופן משמעותי.
כן, זה מזכיר לי שדיברתי לפני המלחמה, עם ידידה שיש לה דירה להשקעה, יש לה שתי דירות להשקעה, לדעתי בקריית שמונה, שהיא קנתה אותם דירות ישנות בבנייני רכבת, שהיא קנתה אותם באזור החצי מיליון שקל לפני כמה שנים. והיום אומרת לי, תשמע, אני מוכרת אותם בקלות במיליון 100. זה היה לפני המלחמה, אני לא יודע כמה הייתי מכור אותם היום, אבל הרבה פעמים עליית הערך הכי מסיבית נובעת מזה שיש איזשהו שוק שהוא אפורדבילי, שעדיין אפשר למצות אותו ויש אליו ביקושים. אגב, מה שקרה בקריית שמונה לא קרה בדימונה, ואני חושב שגם על זה אפשר לדבר, על למה מקום אחד האפורדובילית הזאת גורמת לדחיפה משמעותית במחירים, ויש מקומות שזה פחות מתרחש.
אני משער שבקריית שמונה זה קשור להטבות המס.
יכול להיות. אני לא יודע מתי נו בקריית שמונה הטבות מס, מתי זה התחיל. אני מניח שזה משהו ותיק. אבל ברור, מקום שהוא יותר סימפטי, שיותר אנשים רוצים לעבור אליו, הוא מקום ש... זאת אומרת, האפורדוביליות לבד... היא לא ערובה לכך שהמחירים יעלו. אני לא חושב שהמחירים בבית שאן הולכים סנק, למרות שהמחירים מאוד אפורדובילים. צריך להיות איזשהו שילוב של אפורדוביליות, יחד עם כך שיש קבוצה גדולה של אנשים שמעוניינת לעבור לגור שם. עכשיו, אפשר להעריך הרבה בנושא הזה של מה גורם לעיר לעלות בערכה, מה גורם לאזור להיות יותר מבוקש, וזה נושא שהוא מרתק ברמה האישית, הוא ממש ממש מעניין אותי להבין את זה, לשאול האם היה אפשר לדעת בתחילת שנות ה-90, שמודיעין הולכת להצליח. האם היו כלים, נקרא לזה כמעט מדעיים, כמעט אובייקטיביים, שיכולו לעזור לנו לחזות את המגמה ארוכת הטווח, ואני טוען שכן, אני חושב שחד וחלק הדברים האלה קיימים. וציינתי גם בתחילת הפרק שהפרמטר של עליית ערך הוא לא הפרמטר היחיד שמעניין אותי כמשקיע. אני גם רוצה להבין את עתודות הקרקע, אני רוצה להבין עוד כמה דירות הולכים למכור, או כבר עכשיו מתחילים למכור באזור בו אני קונה. יש לזה המון המון השלכות, כי כאשר אני נכנס למגה פרויקט, ולצערי בישראל המגה פרויקטים שמשווקים בשוק החופשי, שלא במסגרת מחיר למשתכן, מצטמצמים עם הזמן, אבל כאשר מישהו מגיע למגה פרויקט, אני זוכר כשהגעתי לקרמי גת, אתה מגיע לאיזשהו שטח עצום, ויש איזשהו מגרש חנייה, שבמגרש הזה, אפילו מגרש חנייה, זה סתם שטח אפר, יש בוטקות כאלה של כל היזמים שבונים שם, ואתה יכול לעבור יזם יזם, ולשאול אותו בכמה הוא מוכר דירת שלושה חדרים, ובכמה ארבעה חדרים, ואיזה תנאים הוא מוכן לתת. יש איזשהו כוח מאוד, מאוד פשוט ונוח, כאשר אני יכול לקיים את החקר שוק שלי בצורה שהיא יסודית. אם עכשיו מישהו ייכנס לאתר יד אחד, שזה בעצם מבית יד שתיים, שמרכז את הפרויקטים, היד הראשונה שיש לקנות, המידע עוד מאוד קשה לאסוף אותו. היזמים לא ייתנו לך תנאי התשלום. גם את המחירים לא ייתנו לפחות לא בצורה שהיא מותקנת. אי אפשר להבין על איזה דירות מדובר, יש שם משהו שהוא מאוד מאוד גנרי, וזה לא סתם. היזמים נהנים מזה, שלנו בתור קונים, יש קושי משמעותי בלהשיג מידע. אני עכשיו רוצה לדעת ב, לא יודע, בהוד השרון, על כל הפרויקטים החדשים, בכמה מוכרים דירת ארבעה חדרים ולנהל מסע ומתן עם כולם, יקדרו אותי. אני צריך ללכת למשרד שלו ולמשרד שלו. בדרך כלל לא הם מוכנים להגיד לי בטלפון, וגם כשאני אגיע, לאו דווקא הם מוכנים לנהל איתי מסע ומתן לפני שאני אחתום על בקשת הרכישה שהזכרנו בפרק הקודם, וזה יוצר איזשהו מצב שיש הרבה עבודת שטח שצריכה לעשות בשביל לרכוש דירה על הנייר, שלכאורה בדירה על הנייר לא אמורה להיות עבודת שטח בכלל, אבל מחייבים אותנו לעשות את עבודת השטח הזאת. באמת מתוך אותו עיקרון שדיברנו בסדרה על קבלת החלטות, על העלות השקועה, מתוך זה שנסעתי וראיתי והתחברתי רגשית עם, עם המוכר וכולי, וכבר אני לא אלך ורצה לראות עוד מוכר ועוד מוכר, מיוחד אם זה משהו שהוא לא כל כך פשוט, וכאשר מדובר במגה פרויקט, זה לא כזה קשה ללכת ולבחון כמה עסקאות, כמה יזמים שונים בבת אחת, כאשר זאת לא הסיטואציה, ולצערי, אני חושב שהמגמה בישראל היא כרגע שזה לא הולך להיות הסיטואציה בכלל, אז הרבה יותר קשה לי לאסוף מידע, ומטבע הדברים, כשהשוק הוא פחות יעיל, הסיכוי שלי למצוא עסקה שהיא עסקה טובה, יורד.
הסיכוי שלך יורד אם אתה מקבל את תנאי השוק, ואתה באמת הולך לראות רק פרויקט אחד או שניים, אבל כמו שאנחנו יודעים, בשוק שהוא לא יעיל, יש פערי מחיר גבוהים בין מוצרים עם שווי דומה, ודווקא בשווקים הלא יעילים אפשר לעשות את העסקאות הכי טובות, כשבאמת מכירים ומבינים את השוק וחוקרים אותו לעומק, ומשווים בצורה רציונלית בין כל האפשרויות, ומנהלים מסע ומתן חכם.
נכון, שוק שהוא לא יעיל הוא שוק שנוטה לקיצוניות. או שאני קונה במחיר שהוא הרבה יותר מדי גבוה, מכיוון שקשה לי לאסוף את המידע ולהבין איזו עסקה הכי טובה, או שאני מצליח לקנות במחיר הכי נמוך, מתוך זה שניצלתי את זה שהוא לא יעיל, והלכתי וחיפשתי ובדקתי עסקה-עסקה. עכשיו, מעבר לזה, כאשר אני קונה דירה במתחם חדש, שיש הרבה בניינים חדשים שנבנים על ידי יזמים שונים, היזם שאני מגיע למשרד מחירות שלו, יודע שאם הוא לא ייתן לי הצעה טובה, אני אעבור למשרד לידו ואני אקבל הצעה אחרת, זה נותן לי הרבה יותר מקום למסע ומתן, וזה יכול לגרום ליזמים להיות הרבה הרבה יותר גמישים. עכשיו גיא, כאשר אני מגיע לקנות דירה בעיר קיימת, לרוב יש לי הרבה פחות אפשרויות, יש לי מעט עסקאות אפשריות, יש לי פחות השוואות לעשות, אבל גם הביקוש הוא הרבה יותר גבוה, נכון?
כן, בעצם בערים קיימות, האפשרויות שלי לדירה חדשה, בטח אם חשוב לי חדשה מהניילון, הן הרבה יותר נמוכות, ואני מתחרה עם המון ביקוש של אנשים לדירה למגורים. באופן כללי, בפרויקטים החדשים הגדולים, בשכונות הגדולות, בערים חדשות, רוב הרוכשים, בטח בשלבים המוקדמים, זה רוכשים שהם משקיעים. אנשים למגורים לרוב לא קונים 3 או 4 שנים קדימה, אלא קונים שנה, שנתיים קדימה, או ממש כשהבניין כמעט מוכן. ובאותן השכונות הגדולות והחדשות, אם אנחנו בהתחלה מתחרים רק כנגד, או באופן יותר משמעותי כנגד משקיעים, אז אחר כך כשהגיע הגל של רוכשי הדירות למגורים, שלרוב מגיע רק כאשר כבר הדירות האלה הן מוכנות לאכלוס, סיימו את הפיתוח העירוני או את רובו, יש כבר מוסדות חינוך, אפשר לראות את הדשא ולהרגיש בנוח, לרוב רק אז יגיע גל הביקושים של הרוכשים למגורים, והמחירים יעלו משמעותית. בתוך הערים הקיימות, כיוון שכל הביקוש למגורים כבר נמצא איתנו, כנראה שיש הרבה פחות פוטנציאל לעליית ערך שנובע מההשבחה של אותו הבניין החדש.
כן. עכשיו, זה לא שאין בישראל בכלל פרויקטים גדולים היום. אנחנו מכירים שמשווקים היום את רמת הפעל החדשה ואת נווה איילון, באור יהודה, ואת שכונת יער בן שמן בלוט, ואת שכונת המאה ברעננה, ובמערב נתיבות, ובאופקים, ובנעריה, יש המון שכונות חדשות שנבנות בכל רחבי הארץ, בעיקר בפריפריה, אגב, באמת בעיקר בפריפריה, ואנחנו כן רואים איזושהי מגמה שיותר ויותר מהדירות בשכונות האלה מיועדות לפרויקטים של מחיר למשתכן, ואת המגה פרויקטים של פעם, שאני מדבר על פרויקטים כמו מודיעין, קרמגת, חריש, אור ים, ממש פרויקטים אדירים, אנחנו פחות רואים אותם בשנים האחרונות, יש איזשהו דיבור על עיר עתידית בשם כסיף, שבהתחלה הייתה אמורה להיות באזור של הרד, אחר כך דיברו על לבטל אותה, ופשוט לבנות עיר חדשה במערב קריית גת, אולי ממש לאחד אותה יחד עם קריית גת. באופן כללי אני אגיד שכאשר אנחנו משקיעים בעיר, מאוד מעניין אותנו להבין את הרכב האוכלוסייה שלה, גם כיום ובטח בעתיד הנראה לעין, כי להרכב האוכלוסייה יש השלכות על החינוך ועל התרבות ועל הכל, ועל הכל. ואם אני סתם מסתכל, נתתי דוגמאות לכמה מגה פרויקטים שרובם מאוד מאוד הצליחו, אם אני מסתכל לעומתם על חריש, שבעיניי אני חושב שאנחנו כבר בשלב שאפשר להגיד שחריש הוא אחד מהפרויקטים שפחות הצליחו, ואני חושב שאני די עדין פה. יש כמה סיבות למה חריש פחות הצליחה, בין היתר שאין מחלף ישיר לכביש 6, שעדיין אין את קו הרכבת המזרחי, בעצם אין חיבור לרכבת, זאת עיר שהיא קצת מבודדת, והדברים האלה השפיעו על מי יכול לגור בחריש, מי רוצה לגור בחריש, ואני מתנצל מראש, אני יודע שיש לנו הרבה מאזינים של הפודקאסט שגרים בחריש, אז אין פה משהו שהוא אישי בכלל, אבל בהחלט זה משפיע מאוד על תזת ההשקעה. אני זוכר, בזמנו כשאני חיפשתי לקנות דירה להשקעה, היו שלושה פרויקטים, מגה פרויקטים בזמנו, ב-2016 זה היה, ואני התלבטתי בין שכונת קרמי גת בקריית גת, בין שכונת אגמים באשקלון ובין העיר חריש, ואני זוכר שדיברתי עם איזושהי מישהי שמשקיעה שם לא מעט באזור, היא אמרה לי, תראה, אני משקיעה בחריש כי היא נמצאת כרבע שעה נסיעה, 20 דקות נסיעה מפרדס חנה כרכור, ויש פה פער מחירים מאוד גדול בין הערים, ואני חושבת שהפער הזה יצטמצם. ומבחינה מהותית, מי שמכיר את פרדס חנה כרכור, האוכלוסייה היא שונה לחלוטין. ואם אני קונה בקריית גת והולכים להוסיף לי עכשיו רובע חרדי נוסף לעיר, זה משפיע מאוד על העיר, וזה משהו שאני חייב להיות מודע עליו, כי בסופו של דבר, שילוב הטרוגני עובד יותר טוב באזורים שהם חזקים מבחינה סוציו-אקונומית, ופחות טוב באזורים חלשים.
אני הייתי אומר באופן כללי שהוא לא עובד טוב. כלומר, גם בערים שמסוגלות לשאת באוכלוסיות שונות שחיות ביחד, בסוף, עם כל הרצון להיות מכילים וסבלנים, אנשים רוצים לחיות עם אנשים שדומים להם. אנשים דתיים רוצים שהמרחב העירוני ישמור שבת. אנשים חילוניים רוצים שהוא לא ישמור שבת. ואוכלוסייה מעורבת בעיר זה דבר שהוא בעייתי.
כן, אני חושב שאם מסתכלים על המציאות בעיניים, רואים בישראל גם בפריפריה וגם במרכז, שהערים המעורבות מצליחות הרבה פחות מהערים ההומוגניות. מן הסתם יש לזה כל מיני סיבות, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט לעין.
כן, עכשיו נדיב, הזכרת את ההתלבטות שלך בזמנו, איפה לקנות דירה על הנייר, וקנית בסוף בקרמי גת. למה בחרת בזמנו להשקיע בקרמי גת? לא נגיד בחריש.
זו שאלה טובה, ובאמת בזמנו התלבטתי בין הערים השונות. אני אתחיל מלדבר על חריש. חריש הייתה ממש תלומה בעיניי, כי היה מדובר בעיר שהיא חדשה לחלוטין. אני לא זוכר אם חלק מהבניינים כבר הוכלסו בשלב הזה, או שעדיין לא. לא היה לי מושג מי הרכב האוכלוסייה. כן ידעתי שהיא סמוכה לכביש 6, וזה משהו שפמפמו ודיברו עליו הרבה. בדיעבד הסתבר שדיברו עליו הרבה סתם, כי עד היום אין תקציב למחלף שיעביר את תושבי חריש לכביש 6, והרגשתי שפשוט אין לי את המידע המינימלי בשביל לקבל החלטה. המחירים שם מאוד קרצו לי, מן הסתם המחירים היו מאוד מאוד נמוכים, אבל החלטתי לוותר ולהתמקד בקרמי גת, בקריית גת. קודם כל, כי היה את קריית גת, הייתה עיר קיימת, עיר ותיקה מאוד, שכבר בביקור הראשון שלי שם, ראיתי שהתושבים אוהבים לגור שם. אנשים מחוברים לעיר, ויש להם מה לעשות שם. יש שם מרכז תעסוקה, כולנו מכירים את המפעל של אינטל שקיים בקריית גת, שגם הוא צפוי לעבור הרחבה מאוד מאוד משמעותית. יש הרבה מפעלים אחרים, גם של חברות מסחריות כמו אוסם, וגם של חברות טכנולוגיות. יש את קו הרכבת שנכנח, אני לא זוכר לפני כמה שנים, שמקשר בין קריית גת ובין תל אביב. תחנת הרכבת נמצאת בתוך העיר ולא מחוץ לעיר, כמו בערים אחרות, נגיד כמו קריית מלאכי, וזה משהו שהוא אינטואיטיבי, אתה נראה לי מאוד אטרקטיבי. מעבר לזה, קרמי גת נבנתה כחלק ממה שנקרא הסכם גג. בקריית גת כבר עברו כמה הסכמי גג, לדעתי שלושה, והסכם גג זה משהו שבזמנו היה חדשני, לדעתי אם אני זוכר נכון, ואני די בטוח בזה, קריית גת הייתה העיר הראשונה שחתמה עם המדינה על הסכם גג, והסכם גג זה הסכם בין המדינה לבין הרשות המקומית, שהוא הסכם שיתוף פעולה, שהמדינה אומרת, אני רוצה לבנות בשטח שלך איזשהו מגה פרויקט, אני לא רוצה שתעכבי את הפרויקט הזה, אני רוצה שתעזרי לי לקדם אותו, ובתמורה אני אתן לך תקציבים לכל מיני מטרות, גם לטובת הפרויקט הזה עצמו, וגם לפיתוח העירוני הכולל, והמדינה זה כוח כלכלי שהוא פשוט כוח עצום. ואם אני בא עכשיו לגלגל איזושהי אבן ואני עושה את זה לבד, אפשר לנסות, לפעמים אני אצליח, לפעמים לא. אבל אם אני עושה את זה יחד עם הכוח של המדינה שמזרימה מיליארדים על גבי מיליארדים, זה רוח גבית שהיא אדירה. ומה שאני הבנתי שבקרמי גת מתכננים לבנות פארק שהולך להיות הפארק השני הכי גדול בישראל, תוכנן בזמנו פארק של 700 דונם, בסוף הפארק הוא קצת יותר קטן, אבל הוא עדיין פארק עצום, ואחד המאפיינים המעניינים שם היו, שכרמי גת אומנם קרובה צמודה מבחינת נסיעה, מדובר בחמש דקות נסיעה למרכז העיר הוותיקה, אבל יש את כביש 35 שבעצם מפריד בין השכונות, וברמה מסוימת, המחירים בכרמי גת לא היו צריכים להיות קשורים באיזו צורה אינרנטית למחירים בקריית גת. ומעבר לזה, אני ראיתי שכמעט אין שכונות חדשות באותו זמן, היום כבר זה מן הסתם לא המצב, באותו זמן ראיתי שכמעט אין שכונות חדשות בקריית גת, והמחירים שאנשים היו מוכנים לשלם, הפער בסחירויות, גם במחירי הדירות וגם בסחירויות, על דירה חדשה לעומת דירה ישנה, היו פערים שפשוט היו פערים אדירים, ויכולתי לראות כיצד המקום הזה מצליח להיות אבן שואבת, שגם אנשים שלא גרים בקריית גת ירצו לעבור אליו. ואם אני מזכיר את התחבורה, כי דיברנו הרבה על התחבורה בהקשר של חריש, אז קריית גת נמצאת גם על כביש 6, במרחק של 5 דקות מהמחלף לכביש 6, הרבה יותר פשוט להגיע לכביש 6, גם על כביש 35, גם על כביש 40. אם רוצים לנסוע לאשקלון, אשדוד, זה 20 דקות נסיעה, לתל אביב 40 דקות, לירושלים סדר גודל של 40-50 דקות, ממש מיקום שהוא, אי אפשר להגיד שזה המיקום כמו מודיעין, אבל סך הכל מיקום שהוא מאוד מאוד נוח, וסך הכל הדירות שווקו במחיר שהיה נראה לי בזמנו כדי אטרקטיבי.
יש לי שתי שאלות בהמשך להסבר המקיף שלך. קודם כל, לגבי קריית גת, אמרת שמחירים בכרמי גת היו גבוהים משמעותית. לא היה לך חשש שאתה משלם מחיר שהוא יקר מדי? והשאלה השנייה היא לגבי חריש, הזכרת פה איזושהי בעיה מבחינת החיבור לכביש 6, אבל מעבר לזה, לא היה שם פוטנציאל לעיר מאוד איכותית, אוכלוסייה מאוד חזקה, כלומר, מה גרם לעיר הזו להיכשל? רק החיבור למחלף?
כן, טוב, תראה, המחירים בכרמי גת, בוא נגיד שאני קניתי, המחירים לדירות 4 חדרים היו סביב המיליון שקלים, תלוי איזו דירה בדיוק, באיזה מיקום, באיזה פרויקט, מי היזם, כאשר דירות בעיר הוותיקה, דירות ישנות, היו בוא נגיד באזור, 600 אלף שקלים, 650 אלף שקלים, ודירות חדשות בשכונות החדשות, היו סביב המחירים של כרמי גת, אולי טיפ טיפה פחות, טיפ טיפה יותר, פחות יותר באותם מחירים. לא חששתי, כי זה עדיין המחיר שהוא יחסית נמוך. תראה, בכל שלב בכלכלה, כשאתה בשיא המחירים, אנשים אומרים, אתה בשיא המחירים, וזה נשמע מצחיק להגיד את זה ב-2023, אבל גם ב-2016, אנשים חשבו שמחירי הדיור מטורפים, ושזה הזיה. כי לקנות דירה ביותר ממיליון שקל בפריפריה, היה נחשב משהו שהוא יקר. אנשים אומרים, זה נראה מחירים שהם מאוד מאוד גבוהים לפריפריה. מבחינת השאלה השנייה, חריש יכלה להצליח. חריש יכלה להצליח, ואני חושב שאם היו מסיימים לתכנן אותה ולבנות אותה יחד בצורה שהיא חכמה יותר, זאת אומרת, אם היא הייתה מחוברת לכביש 6 מלכתחילה, ואם היא הייתה מחוברת לרכבת, ואם היו מחליטים בצורה עקבית מי האוכלוסייה שאמורה לגור בכל שכונה, והיו פחות סכסוכים ובני דודים וחרדים וכולי, אני חושב שעיר שיכלה להצליח הרבה יותר. אגב, יכול להיות שהיא תצליח בעתיד, יכול להיות שהיא כן תצליח בעתיד. עכשיו זה כבר יותר קשה, כי יש לה איזושהי סטיגמה שהעיר קיבלה, וסטיגמה זה משהו, אם אנחנו מדברים בהקשר נגיד של בת ים, אנחנו רואים כמה קשה לעיר להיפטר מסטיגמה, זה משהו שיכול לקרות, אבל הוא לוקח הרבה מאוד זמן.
כן, אני חושב שגם עניין התעסוקה הוא מאוד משמעותי כגורם שתרם לקריית גת ומאוד חסר בחריש.
כן, לחלוטין. גם מי שלא עובד בקריית גת, הרבה עובדים בקריית מלאכי, שזה כמה דקות נסיעה, או באזור אשקלון, אשדוד, שזה גם נסיעה לא ארוכה, או בירושלים, תל אביב. אל כל המקומות האלה הרבה יותר קל להגיע מקריית גת, מאשר חריש לדוגמה.
כן, וכמו שאמרנו, לגבי אזורי התעסוקה, זה לא רק שאין לאנשים איפה לעבוד, זה גם פחות ארנונה שהעירייה גובה, זה פחות השקעה שיכולה לעשות עבור התושבים, ויש פה אפקטים שהם אפקטים מצטברים, סוג של כדור שלג, שיכול, כשהוא מתגלגל נכון, להעיף עיר מאוד מאוד למעלה, וכשהוא מתגלגל לכיוון הלא נכון, יכול לדרדר עיר לבעיות מאוד משמעותיות.
כן, ואני חושב שזה מחזיר אותי למה שהתחלנו איתו את הפרק, שכמה חשוב לבחור את העיר הנכונה כאשר קונים דירה לנייר, להבין את המגמות ארוכות טווח. אני לא תופס מזה משהו שהוא מדע טילים, אבל אני חושב שיש פה ערך שהוא אדיר אם עושים את הדברים נכון, וברור לי שגם היום יש את המודיעין של העתיד, יש אזורים, יש ערים, יש שכונות, שהפוטנציאל הארוך טווח שלהם הוא אדיר. סתם לסבר את האוזן, בשנות ה-90, את מודיעין שיווקו, בתחילת שנות ה-90, 93, 94, דירות שלושה חדרים הלכו באזור $100,000, בזמנו זה לא היה בשקלים. נגיד דירות חמישה חדרים גינה, היית קונה ב-$200,000. אני לא יודע להגיד לך עכשיו בשלוף כמה עולה דירת חמישה חדרים גינה במרכז מודיעין, אבל זה רחוק מ-800,000 שקל, בוא נגיד את זה ככה.
הדולר בזמנו היה 2.5.
2.5?
2.5, אני זוכר, כי בדקתי את זה כשמכרתי את הדירה של ההורים שלי בתל אביב, שהם גם אותה קנו בשנות ה-90, שזה אומר שקנית את הדירה הזו לא ב-800,000 שקל, אלא ב-500,000 שקל.
את הדירת חמישה חדרים.
כן, אז תבין את המכפלות.
ואני חושב שחלק מהאתגר שלפחות אני לוקח על עצמי, זה לעשות מחקר שוק מאוד מאוד מעמיק, ולחפש מה המקומות בישראל, שאני חושב שיכולים להיות המודיעין הבא. ברור שהדבר הזה קיים, ואני לא תופס שמדובר במדע טילים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה פשוט, אני חושב שזה לוקח עבודה ומחקר, אבל זה משהו שהוא לחלוטין אפשרי, וברור לי שכשאנחנו מצליחים למצוא שוק שיש לו המון פוטנציאל, הוא עולה בערכו לאורך עשרות שנים, ואפשר להשקיע שם ולעשות תשואות שהן מדהימות. וזהו, זה הפרק לגבי כיצד בוחרים איפה לקנות דירה לנייר, וניפגש בפרק הבא. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.